טוב, פרק 10, בלי גינונים.
לגמרי. לא, גם אנחנו into the thick of it, מה שנקרא.
כן, לגמרי. אז בעצם הפרק מתחיל, כאילו הפרק נגמר בזה שהיא כאילו נותנת לו את הזריקה, מעולפת, מתה בגלל שהיא פצועה. ואז יש...
איך אין לנו קאונטר כל פעם שהיא מתעוררת מילפון כזה? נראה לי זה כבר פעם רביעית או משהו כזה, אבל אני...
ואז בעצם היא לא הייתה כמה ימים, ובזמן הזה שהיא כאילו בין ההתעוררות לזה, היא בעצם אומרת שהיא בטוחה שהיא כבר בבית, שהיא סתם מצוננת, לא כבר בבית, שהיא בטוחה שהיא בבית, היא כאילו לא חושבת בכלל משחקי הרעב, ואז בעצם מישהו נוגע בה, מישהו מלטף אותה, והיא בטוחה שזאת אימא שלה, ואז היא ממש מדברת על זה, שאני נהנית מהמגע של אימא שלי, למרות שאני עדיין לא בוטחת בה, ובעצם התיאור פה זה בעצם שהכל, הרי הכל זה פסיכולוגיה בשקל במלכאות, שכאילו אומרים לך הכל זה מההורים, הכל בא מהילדות, סתם לא באמת, אבל, לא באמת בשקל, אלא הרעיון הוא שכזה, היא רוצה לגרום לנו להבין שהבעיות האלה שיש לקטניס, להיות חזקה כל הזמן, אבל עדיין הרצון האז הזה למגע, ללהישען על מישהו, הוא בעצם טראומת ילדות שלה, עם אמא שלה, עם זה שהרי נטשה אותם, נטישה נפשית, שהיא הרבה יותר, שהיא יכולה להיות גרועה בדיוק כמו נטישה פיזית, כאילו אבא שלה אמנם מת, אבל אמא שלה נטשה אותם, כי היא הייתה כל כך עצובה מהמוות של אבא שלה, שהיא נטשה אותה ואת פרי, ובאמת היא גדלה במין מקום כזה קטניס של רצון נורא למגע, אבל אסור לה להראות אף פעם חולשה.
כן, ואז היא בעצם מתעוררת, היא עוד פעם פציעת ראש, היא מדממת, ופיטה הפעם הוא זה שמטפל בה, הוא מתעורר והוא מרגיש הרבה יותר טוב.
נכון, יש פה החלפה של תפקידים, וגם חשבתי לעצמי, יש קטע כזה שהיא מתבאסת כזה, שהיא רואה את פיטה, ושהיא מבינה שהיא משחקי הרעב, אז אמרתי, האם היא מתבאסת כי זה פיטה, או האם היא מתבאסת כי זה משחקי הרעב? כי זה עדיין לא ברור פה כמה היא בבסה של עצמה מכל המצב.
אני פשוט לא רגילה שמטפלים בה, והיא החלשה בסיטואציה, ושהיא לא יכולה להגן על עצמה.
נכון.
ועם כמה שפיטה מרגיש יותר טוב, הוא עדיין...
חלש.
הוא עדיין לא המגן הראשי של הקבוצה של היום.
נכון.
ואז בעצם קטניס מספרת... לפיטה שטרש חס על חייה. אז בעצם מסתבר כי פיטה לא ידעת כל מה שקרה עם רו ועם הכל, ולמה שבכלל טרש כאילו יחוס על חייה, היא צריכה לספר לו את כל הסיפור. בעצם היא ממלאת לו את כל הפרטים של מה קרה מהרגע שהם נפרדו בקנץ רעות, לפני 10 פרקים, לא, זה היה מזמן.
לפני מלא זמן. בעצם היא עושה לו ריפקאפ כזה, ואז תוך כדי שהיא עושה לו, מסבירה לו למה בעצם היא כזה... היא כאילו רוצה להסביר לו למה טרש רחם עליה, ומצד אחד היא מאוד מבינה למה, כי היא בן אדם שלא אוהב להיות חייב לאנשים, והיא מאוד מבינה את ליבו של טרש, שהיא אומרת, הוא לא רצה להיות חייב לי. ואז תוך כדי שהיא מסבירה לו, היא בעצם יוצאת מנקודה הנחה שהוא לא יבין.
נכון.
ואז הוא איפה שהוא אומר לה, טוב, בסדר, אני מטומטם, ברור שאני לא יבין. שזה כזה מראה לנו כמה... קטניס הרבה פעמים מרוכזת בעצמה.
אני יכולה להבין אותה. אני יכולה להבין שהוא... אני חושבת שזה כמו ש...
וגם אני חושבת שפשוט רצו להראות לנו גם את ההפרש מעמדות. כזה היא מאוד מאוד, מאוד מדגישה את זה שהוא לא יבין כי הוא תמיד היה לו הכל, והוא אף פעם לא חייב לאף אחד, כי אין סיבה שהוא יהיה חייב לאף אחד. והיא באה מהתפר, היא מאוד מאוד ענייה ביחס אליו, ובגלל זה הוא לא יבין. היה פה רצון...
אני חושבת שלא משנה כמה פיטה יכול להבין מנטלית, הוא לא יכול להבין נפשית. יש דברים שאתה ספרי לי, ואני יכול להבין אותם, אבל לא חוויתי, אז אני לא יודעת מה זה באמת להבין אותם. אני חושבת שיש פה עדיין דיסוננס שפיטה לא באמת יכול להבין. לדעתי הוא עדיין בשוק, והוא לא באמת... הוא לא יודע מה זה להיות חייב משהו ממשהו, הוא יודע מה זה להיות מואב בקטניס ולוותר על דברים בשבילה.
לדעתך, עוד הפעם. נכון. הוא אומר לה, את לא מבינה כלום מהחיים שלך, ברור שאני מבין.
לא, אבל אז הוא, ואז היא מזכירה את הסיפור עם הלחם. הוא אומר לה, היא אומרת לה, אתה לא תבין בגלל שאני עדיין חייבת לך עוד מאז שזרקת עליי את הלחם. והוא כזה, מה את רוצה מהלחם? כבר החזרתי זה. זה העניין של הדיסוננס פה. הוא אומר לה, הוא לא מבין בכלל למה היא חייבת לו על הלחם. שזה הקטליסט של כל המערכת יחסים שלהם בערך. הוא לא יכול להבין למה קטניס מרגישה, היא אומרת לו, אני לא הייתי פה היום אם לא היית זורק לי את הלחם.
לא, אבל הוא, לא, הוא כן מבין למה היא כאילו, הוא לא מבין למה, לא, ההבנה פה היא לא נובעת מחוסר ההבנה שלו כלפי למה אנשים חייבים לאנשים ולמה הם מרגישים ככה, אלא החוסר ההבנה שלו הוא, את אמיתית, את מבינה כמה את חשובה לי, שאת באמת מסתכלת, ברור שהייתי מביא לך את הלחם. אם יכולתי, אבל, הייתי מביא לך חלק לא ממני.
מבינה, אבל היא לא מבינה.
נכון, אז אני אומרת, דווקא זה לא בא ממקום של הוא אטום, הוא גדל בשפע. זה בקטע של, ברור שהוא מבין מה זה להיות, להרגיש את כל הרגשות האלה, הוא מרגיש את כל הרגשות האלה כלפיה.
כאילו. אבל הוא לא מבין, כי הוא אומר, אחרי זה הוא אומר, היי מיץ' אמר שיהיה קשה לשכנע אותך. כאילו, הוא מבין, הוא עוד, כאילו...
לשכנע אני... אותך באהבה שלו.
נכון. וזה, למה שדיברנו על זה עוד בפרק הקודם, שזה פיתה קצת כזה מתאמן פה בכל הסיפור הזה, שהוא כאילו אומר, למה קטניס כבר לא בקטע שלי, למה כזה קשה לשכנע אותה, זה כזה... היי מיץ', כאילו, הוא מכיר את... את, את, את את קטניס, הוא יודע מי, כולנו מכירים את קטניס כזה, אין נראה לי מישהו במחוז 12 שכמעט לא יודע מי זו קטניס, ויודע שיהיה קשה לשכנע אותה בכל הסיפור הזה. היא ילדה.
היא ילדה ולא ילדה, כי היא כאילו עברה הרבה בשביל לקרוא לה ילדה.
רגשית היא ילדה.
כן. אבל דווקא אהבתי את המשחק שסוזן עושה לנו פה, שבעצם היא, יש את הקטע שקטניס לועגת לו, היא לא באמת לועגת לו, אבל היא יוצאת מנקודת הנחה שהוא כאילו... לא יבין, והוא אומר, את חושבת שאני לא אבין כי אני מטומטם, כי כאילו ברור שכל אחד היה מבין את זה, ואז בעצם מתהפכות עוד הפעם היוצרות, יש פה המון המון התהפכות יוצרות בכל הפרק הזה, ואז בעצם הוא אומר לה, כאילו שסוג של, ברור שהייתי מביא לך את הלחם, כאילו איך את כזאת מטומטמת לא להבין למה.
מטומטמת.
נכון, אז כאילו יש כאן כזה מין היפוך כזה, היא עשתה מין קטע כזה של היא חושבת שהוא מטומטם, אבל מי המטומטמת האמיתית פה?
כן, והנה אחרי זה עם יד שוב משווה בין גיי לפיטה, שזה, אני חושבת שיש את זה הרבה פעמים פרק שהיא כזה, גיי היה עומד בצד שלי, מין כזה קצת כועסת על פיטה, אחרי המקרה הזה, מין כזה הרבה פעמים אומר, יש הרבה מקרים שהיא אומרת, גיי היינו עושים ככה, ואז היא אומרת, היא מספרת לו על
הסנה. רגע, אבל היא בעצם מגיעה להשוואה הזאת, בגלל שאחרי שהיא מספרת לו את כל זה, אז התגובה של פיטה היא, אוקיי, אני מבין למה, היא אומרת לו, הרי אם היית מקריר את רש, נראה לי הוא היה חבר שלנו, נראה לי אם הוא היה במחוז, הוא היה חלק מאיתנו, ואז פיטה מבטל אותה ובעצם אומר, אוקיי, אם את חושבת שהוא כזה בחור אחלה, אז בוא נקווה שקייטו יהרוג אותו. ואז היא כזה סוג של כועסת עליו, כי היא אומרת, ומכאן נובעת ההשוואה, הם כאילו, היא חושבת שהוא לא מבין אותה. ואני חושבת שעוד הפעם זה נוגע לזה שבפרק הזה יש פה עוד הפעם התהפכות. הוא מטפל בה, היא מטומטמת במלכאות והוא יותר חד. ועוד הפעם, הוא פתאום עושה את הסיבוב שהיא כאילו כל הזמן אמרה בהתחלה. הלוואי והם ימותו ואני לא אצטרך לטפל בזה. ובעצם פה פיטה הוא זה שעל הקרקע, הוא זה שמטפל בה, הוא זה שעושה את זה. והוא גם אומר את המילים הקשות של הלוואי וטרש ימות לא בידינו.
יש להם עוד השוואה שהיא מספרת לו על, על השדה שפרש חי בה בעצם בשדה עם המלא דגנים וזה, כי היא ממש סיפרה שהוא גדל ומעניין מה הוא אוכל שם וזה, והיא אומרת, ואז פיטה לא רואה רק איום בשדה, והיא אומרת, גל היה מבין למה להיות בשדה זה הדבר הנכון לעשות, כאילו, למה פרש כאילו באמת יותר חכם מאיתנו, ולמה זה הצד הנכון יותר לעשות, והוא לא רואה בזה רק איום.
נכון, כי, והיא משווה את זה לגדר, שכאילו כולם רואים את הגדר במחוז 12 ואף אחד לא מוכן לעבור, והנה גל והיא עברו, כאילו שהם יודעים מה זה, שיש דברים שהם נראים מפחידים, אבל הם הרבה פחות מפחידים כשעוברים את, את הקו האדום הזה.
וזה מה שהתחלתי להגיד עליו, בפרקים הקודמים, זה כבר מתחיל להיות כזה, בהתחלה היא מדברת על גיי ואז על פיטה, ואז פיטה ואז על גיי. פתאום עכשיו אנחנו כזה טוב, היא ירדה על פיטה, אבל אז מיד היא מגנה עליו. היא פתאום כזה, היא מתחילה פתאום להתערער עם הרגשות שלה כלפי פיטה. לא שהיא תגיד על זה כלום מכל רם.
דווקא אני הרגשתי שזה עוד הפעם, אם היינו עושים כזה טבלת בעד ונגד, אז עוד הפעם כזה גייל מחץ את פיטה, כאילו לקח את זה בהליכה, היא מדברת על גייל שהוא אמיץ, שהוא חסר פעם. פחד, שהוא לא היה רואה את הסכנה, הוא היה רואה את הזה, כאילו עוד הפעם כזה, אומייגאד, גייל, כזה, זה מה
שזה מרגיש. כן, ואז בראש שלה יש לה איזה נורא אדומה כזאת, שהיא אומרת, שיט, הדיון הולך לכיוון לא טוב, אני צריכה להיות יותר רומנטיקה, יותר עדינה.
נכון, אצלה כל הזמן בראש, היא גם בכלל מתחילה את כל מתחילה איזשהו שיח עם פיטה, כי היא אומרת, אנחנו רעבים, אין לנו אוכל, הדרך להשיג אוכל, איימיץ' אמר לי מהי הדרך, נכון. אני מנסה לייצר איזשהו רגע רומנטיקה. ואז בעצם היא אומרת, אני מוותרת על זה כי אני כישלון, אני מבינה את זה, כאילו, היימיץ' הסביר לי שאני לא טובה בזה, והיא נותנת את הכדור לידיים של פיטה, ובעצם אומרת לו,
טוב, תספר לי משהו.
טוב, תספר לי משהו, כאילו, תכלס, היא אומרת לו, לא סתם תספר לי, אלא בעצם, אתה מאוהב בי, נכון? אז איך התאהבת? כזה.
אני חייבת להגיד שזה סיפור די יפהפה.
הוא מעולה, ואני חושבת שמישהי פה אהבה מאוד את The Notebook. המבין יבין. והמישהי הזאת היא סוזן, כמובן. סיפור נוטבוק קלאסי. בעצם מה שהוא מספר זה בדיוק את זה, את זה שכאילו הוא נכנס לכיתה בפעם הראשונה, ובעצם הוא רואה את קטניס עם שתי צמות, עוד פעם סתם מראים לנו את הסצנה שלה.
זה
לא,
זה יותר מזה. הוא מגיע עם אבא שלו לבית ספר.
כן, הוא מגיע עם אבא שלו, כן.
ואבא שלו מצביע על קטניס. הוא אומר לה, אתה רואה את הילדה הזאת? הוא ממש זוכר מה היא לבשה והכל, עם הצמות, עם הסמלה. אז הוא מספר לה, לא. זה סיפור כאילו, מצד אחד יפהפה, מצד אחד די נוראי.
לא, נוראי.
שהוא אומר, הייתי אמור להתחתן עם אמא שלה, אבל היא העדיפה ללכת עם קורא פחם. וכאילו, אני חושבת בספר, ואני קראתי את הקטע הזה כמה פעמים, ואני כזה, למה שאבא, כאילו, יגיד את זה לבן שלו, כשהוא מאוד מאוד קטן, הוא בן 6, עם כיתה א', אני מניחה, משהו כזה. זה כאילו, הוא ממש אמר, ממש רדפתי אחרי, רציתי אותה, הייתי אמור להתחתן איתה, והיא הלכה עם מישהו אחר. איזה?
אני חושבת שפשוט אתה הרבה פעמים חווה משהו עם ילד ואתה לא מצפה שילד יחווה אותך בצורה כזאת חזקה. הרבה פעמים נגיד אחותי נגיד, אני מספרת שהיא לוקחת את הילדים שלה נגיד לבית ספר ואז יש לה מין דז'ה וו כזה שהיא כזה רואה את הכיתות, רואה את הזה והיא ממש חוזרת לכיתה א', חוזרת לילדות, ממש כזה יש לה פלשבקים לעבר. ונראה לי שזה מה שקרה לו, הוא פשוט נכנס, ראה את קטניס, היה לו פלשבק פשוט לעבר, מן הרגע הזה שהוא ראה פעם ראשונה את אמא של קטניס, והוא כאילו, לא יודעת אם שיתף אותו, הוא פשוט כזה סוג שלא שלט בסוף, פשוט אמר לו כזה. ואתה לא מצפה שאתה כזה משפיע על הילדים שלך, אני מניחה, או מצפה שזה באמת היה מומנט שהכריע את החיים של פיטה, הוא לא ציפה שזה מה שיהיה, הוא שיתף אותו כמו שנגיד, אני מניחה, כאילו, ההורים שלי, נגיד, כן יכולים לספר לי על האקסים שלהם לפעמים, זה קורה, כאילו, זה לא איזה טאבו או משהו כזה, והם מדברים על זה כזה ב... זה לא גורם לך ישר להגיד, וואי, הם מתחרטים עד היום שהם לא התחתנו איתם. לא, כאילו, לפעמים אתה יכול להגיד איזה משהו.
בוגר, כשאתה ילד, לא, האמת שלא יודעת, כאילו, זה מעניין, כאילו, עכשיו מה הוא חושב שרופה. אבל מה שמעניין בסיפור אבא שלה אומר לה, היא בחרה בקורא פחם, כי כשהוא שר, אפילו הציפורים משתתקות ומקשיבות. שזה עוד פעם, אנחנו מדברים על הכל שירה של אבא שלה, שהיא אומרת שאני לא יכולה לשיר.
יפה כמוהו.
ואז כאילו הוא מספר שזה בדיוק מה שקרה ביום הראשון בבית ספר. ואז ביום הראשון הוא בשיעור המוזיקה, המורה שאלה מי מכיר את שיר העמק. היד שלך התרוממה מיד. היא העמידה אותך השרפרף ואמרה לך לשיר לנו. ואני נשבע לך, כל הציפורים בחוץ השתתקו.
נכון, אני גם העביר לי צמרמורת שקראתי את זה. סיפור אהבה באמת מרגש. גם יש פה רצון שתיכנסי גם ללב של פיטה. את צריכה להבין, היא בעצם אומרת לך, הבן אדם הזה מוכן למות.
בסדר, אבל עד עכשיו, עד הרגע הזה, לא היה לנו גם לנו את ה... סבבה, אנחנו יודעים שהוא מעריץ את קטניס, אבל לא היה לנו את הרגע הזה של, יודעת, הוא החליט. למה? מה קטניס עשתה עבורו בחיים? כאילו, בסופו של דבר, כשאתה מתאהב עם מישהו באמת, סבבה, זה לא התאהבות של כוכב פופ, רוק, שסבבה, הוא מלא שירים.
לא, זה התאהבות של מבט ראשון, של מה שמספרים לנו מהספרים, מהסרטים, כאילו, ברור לנו שזה תאהבות. גם, נגיד, כן, במקביל למה שאמרת, איך אתה אומר את זה לילד שלך, נגיד, רשמתי לעצמי, איזה ילדות זאת לדעת שאבא שלך לא באמת אוהב את אמא שלך. כי זה הדבר הראשון כן. שכזה עלה לי, אבל אין מה לעשות, אנחנו קוראות בסופו של דבר ספר, ובספר דברים צריכים להיות הרבה יותר קיצוניים ממה מה שנקרא, ואני חושבת שגם... מי שקרא את הפרק הזה, והוא בן אדם סביר, אוקיי? זה מאוד מרגש. אני, היה לי דמעות כשקראתי את הסיפור האהבה.
לא, זה פרק
מאוד מבדל. אין לך ספק שכל מי שיושב בבית ושומע את זה, מה שנקרא, כי בסוף אנשים יושבים בבית וכאילו רואים את משחקי הרעב, שהם ממש נגבו דמעות מהעיניים.
אני חושבת שזה, דיברת על זה, וזה באמת פרק של התהפכות. אני חושבת שפה באמת יש איזו התחלה של קטניס מתחילה להבין שהיא כזה, היא אומרת, היא מתחילה לחשוד שזה אמיתי, וזה לא משחק מהצד של פיטה. היא עד עכשיו לא שקלה את העניין, היא כאילו שקלה את זה בעמוק עמוק מאחור של הראש לה, אבל היא כאילו ממש מתחילה לחשוד שכזה, וואי, פיטה כאילו, ממש, ממש, ממש אינטואיט הרבה יותר ממנה.
אבל מה זה אינטואיט? היא בהתחלה אומרת, איך, באיזה שעה אחרי שהוא מספר את כל זה, אז היא אומרת, איך הוא המציא את כל זה? והיא כבר, בתוך תוכה כבר כן,
היא יודעת.
היא כן מבינה שזה לא אפשרי להמציא את הסיפור הזה, היא גם אומרת, הסיפור הזה כל כך אמיתי, היא אומרת, אני בעצמי לא זכרתי מה לבשתי, וכשהוא סיפר את זה, הוא כאילו סוג של, הזכיר לה שזה מה שקרה בעצם.
אבל זה מעניין, כי היא מכריחה את עצמה, היא אומרת, בדרך כלל אם הייתי בסיטואציה כזאת, הייתי כזה סוגרת החומות שלי ובורחת הצידה, והיא אומרת שהיא כן פותחת את עצמה ומשאירה את עצמה בסיטואציה.
כי הם צריכים אוכל וכי הם צריכים לדבר למסך.
אני רשמתי, ממשיכה ללכת על חבל דק, כי זה לא נגמר פה כל הסיפור הזה.
אני חושבת שהרגע שהיה לי הכי מטורף בסיפור של פיטה, זה שבעצם פיטה מספר בסוף הסיפור, הוא כל הזמן הרי רצה לדבר איתה, והוא לא עשה את זה. הוא כל הזמן, במשך, הוא אומר, 11 שנה, לא היה מסוגל לקום לדבר איתה, וכשהיא התנדבה, הקריאו את שמו באסיף, והוא הרגיש בר מזל.
לא, זה המדורף.
אני חייבת להגיד שזה הקטע שלפי דעתי כן מכריע. אם דיברנו בפרק הקודם, על זה שאמרת לי, אני לא מסוגלת להבין את פיטה, זה הרגע שכן צריך לגרום איך להבין אותו. יש פה אהבה שהיא אינסופית.
אני לא מערערת את האהבה של פיטה לקטניס, לא, אני מערערת את זה שהוא חושב שהיא צריכה לאהוב אותו בקליק.
לא, אבל את צריכה להבין למה זה מבחינתו. וואי, הוא הרגיש בר מזל שהוא נבחר למשחקי הרב, בידיעה שקטניס יותר טובה ממנו, כנראה תהרוג אותו, יש לה סיכוי לקחת את זה, ועדיין הוא אומר, הרגשתי בר מזל להיבחר, כי הוא העדיף את האפשרות לדבר איתה זמן מה, מאשר לא לדבר איתה אף פעם.
אשטג פרנזון. היימיץ' בעצם שולח להם סלסלה ענקית של אוכל כפרס. רק, זה מין התקשורת כזאת בין היימיץ' לקטניס, שפיטה לא חלק ממנה, אבל זה מין כזה, הנה, קחי פרס, תדברי על הרגשות שלך.
רגע, לפני שהגענו לזה, האמת שרציתי להמשיך להעמיק על הסיפור שלו. חשבתי על זה שהאם הוא באמת העדיף לנשק אותה מרחמים מאשר לא נשק אותה בכלל, שזה בטוח עלה לו בראש והחלק מזה, והאם הוא בעצם התנדב, כאילו כשהיא התנדבה והוא נבחר, האם היה לו רגע שהוא ממש פחד אמיתי שגל התנדב במקומו? כי הוא אומר, הרגשתי בר מזל, מצד שני כאילו, היה סיכוי שגל התנדב? אם...
לא היה סיכוי שגל התנדב.
לא, בסדר, מהעיניים שלך. אבל לא מהעיניים שלו.
לא היה, אני איתך לא היה
סיפור. רגע, אני מגיעה לשיא של השיאים.
אוקיי.
ואז רשמתי, לראשונה מסכימה עם הילד, שזה מעניין לשמוע את הצד שלו.
יש.
כי זה באמת הרגע היחיד שאמרתי, אוקיי, בסדר, אנחנו לא באמת מבינים מה עובר בראש של פיטה, למרות שזה ברור לנו שאנחנו כן, הוא לא בחור פשוט, והוא כנראה היה מעניין אותנו מאוד. היה שם עומק, בטוח.
לא, אני חושבת שהיו יכולות להיות נקודות כן מעניינות לשמוע, במיוחד בהתחלה. טוב, כבר דיברנו על זה שיש רגעים שכאילו לא שומעים פה. קיצר, סוזן, אם את שומעת את הפודקאסט הזה, בבקשה.
בבקשה, בבקשה, תעשי את זה. בבקשה, תעשי שכאילו נדע את הצעת של פיטה.
אין, זה 5-6 פרקים.
לא, לא עכשיו ספר.
לא ספר, כן, משהו קצר.
גם תכלס תחשבי על זה שהוא מאוהב בה, הוא ממש רוצה אותה מגיל שאפילו גיי לא ראה אותה, ואז הדבר הכי חסר מזל קורה לך, אתה רוצה שנים לדבר איתה, אתה לא עושה את זה, ואז הבחור הכי שווה בכל מחוז 12 מתחיל להסתובב איתה. אני חושבת כאילו, תחשבי כמה הסבל של פיטה הוא גדול, שזה באמת, אני כן דווקא, זה לקח לי זמן להתחבר לדמות של פיטה, בפעם הראשונה של הקריאה הראשונה בספר לא התחברתי אליו. זה לקח לי זמן, ואני חושבת שבגלל זה גם אני פה, מה שנקרא, פיטה, טים פיטה, כי התחברתי אליו מעומק, ומהבנה יותר גדולה אחרי זה.
בספר הראשון אני לא טים פיטה, אני מעיד. יש לי שאלה מעניינת בשבילך חזרה, אני חושבת שגייל בחיים לא היה מתנדב בשביל קטניס. האם את חושבת שגייל היה נבחר קטניס הייתה מתנדבת? לא. לא, בלי פרים, בלי קשר לפרים.
לא.
אז אני לא חושבת שגם גייל היה.
לא, נכון, הם מאוד דומים בקטע הזה. אני חושבת שהם... אני חושבת שבזוגיות, אוקיי?
כן.
צריך להשלים אחד את השני, וזה ברור לי למה זה לא הדבר הראשון שאתה נמשך אליו, כי בדרך כלל מי שמשלים אותך הוא לאו דווקא מה שתימשך אליו, כי יש לו תכונות מאוד שונות משלך, ובדרך כלל אתה נמשך דווקא...
את רומזת שכאילו גייל וקט נסתום אותי.
אני רומזת?
לא, יש להם שוני, את לא יכולה להגיד שהם דומים. יש להם דברים שהם דומים, יש להם דברים שהם מאוד שונים בהם.
אני רומזת שפשוט פיטה מאוד משלים את קטניס, והיא כן איפשהו נותנת לנו כל הזמן להרגיש את זה.
אני חושבת שפיטה מאוהב עד ראשו לקטניס, ופשוט שום דבר אחר, כאילו, היא תעדוף כל דבר אחר שלא ירדוף אחריה.
יכול להיות, אבל אנחנו...
אנחנו הקדמנו את זמננו.
נמשיך עם זה. לא, לא הקדמנו את זמננו בכלל. אין לדעת במי תבחר, כן? אני רק אומרת שיש פה טים פיטה מובק, וכרגע טים גייל מובק. ואנחנו נכנסות לפרק 23 באמת, אחרי שהם קיבלו משתה.
ואז הם בעצם מתבדחים על היימיץ', שזה די מצחיק שהם מצאו כזה, טוב, אין לנו כוח לדבר על עצמנו, בואו נתבדח על משהו.
את תמיד הולכת
ממש קדימה. מה, זה תחילת הפרק, זה לא נכון.
לא, תחילת הפרק זה שבעצם פיטה מסביר לה שהם צריכים לאכול לאט.
אה, נו, כן.
ואז בעצם רשמתי על זה, שעוד הפעם, יש כאן תעניין הזה שפיטה הוא חכם והוא חזק והוא לא אימפולסיבי, שזה בדיוק המשלים של קטניס, אם כבר דיברנו על השלמה, כי היא מאוד אימפולסיבית, ואז בעצם הוא... לקח את העניין הזה שהם הקיעו בפעם הראשונה שהם היו ברכבת, כי הם אכלו מלא, הוא מבין את זה שהם לא אכלו הרבה זמן, ואם הם יאכלו עכשיו את כל מה שהם הביאו...
אני קראתי את זה כאילו קטניס אמרה את הרעיון הזה.
לא, זה פיטה אמר את זה.
אני עכשיו רוצה לפתוח את הספר.
לא, ממש רשמתי על זה מלא, אני יכולה להבטיח שהוא אמר את זה, וגם יותר מזה, זה מראה לך שסוזן רצה שתראי את זה, שפיטה לא רק שהוא חכם, הוא גם לא אימפלסיבי, הוא המשלים שלה, הוא משלים את קטניס. זה מה שהוא עושה. והם בעצם...
משלים, היא... מענת קטניס, מה שתרצי.
כן. ובעצם הם מחליטים לחכות זמן לפני שהם אוכלים, בגלל שהוא ממש אומר לה, לא, אנחנו חייבים לחכות, אנחנו נקי את האוכל, אנחנו חייבים להיות יותר חכמים מזה. למרות שזה מאוד קשה, כי היא רואה את הנזיד הזה שהיא חלמה עליו, והיא אמרה שזה הדבר הכי טוב בקפיטול, ובעצם הוא עוזר לה בעצם לאסוף את עצמה. והוא החזק פה. עכשיו את יכולה להמשיך. ואז הם
מתבדחים על היימיץ', שזה די כזה, טוב, אין לנו כוח לדבר על עצמנו, גם קטניס כזה כבר, נראה לי הגיע לסף הרגשות השבועי שלה. אבל איפשהו קטניס מבינה, בעקבות הדיון שאני מבינה שכזה עמוק בפנים, היא מאוד דומה להיימיץ'. שזה כאילו, שזה מאוד מעניין, זה גם למה כזה היימיץ' לדעתי שם את רוב הסיכויים עליה, כי הוא אומר כזה, אם יש למישהו סיכוי לשרוד כמוני, זה לקטניס, היא רואה קווי דמיון, היא מבינה למה צורת תקשורת, רק היא יכולה להבין את הצורת תקשורת עם היימיץ' ולא פיטה. וזהו.
נכון, יש בו חיבוריות ממש שלהם. תוך כדי שהם מדברים בעצם על היימיץ', הם בעצם מדברים על שכונת המנצחים.
נכון.
שזה כן מעניין, שבעצם מי שמנצח מקבל תהילה, מקבל עושר, מקבל בית ממש ממש מפואר בשכונת המנצחים. היא מספרת בעצם ש... יש תריסר בתים כאלה, רק היימיץ' נמצא שם, כי הוא היחיד שאי פעם נמצא במחוז 12, והיא בעצם סוף סוף מבינה גם לליבו קצת, כי היא אומרת, וואו, הוא גר שם ממש לבד. אני חושבת שגם היה פה עניין שבעצם פיטה מנצל כל רגע בעצם להתקרב לקטניס, גם כשהם מדברים על היימיץ', גם שיש כל קרבה ביניהם, הוא ממש מנצל את זה כדי להתקרב אליה עוד. אני אישית כן חושבת שבשלב הזה, הוא כן ב-state of mind, הוא כן בחשיבה שלו אומר, אני מנסה להיכנס ללב של קטניס, אני לאט לאט עושה את זה, הוא עושה את זה לאט ובטוח, אני כן חושבת שיש פה, שהוא כן אסטרטג, שהוא לא טיפש, והוא כן מבין את זה, שהוא עושה, הוא חושב שהוא עושה את זה טוב, הוא חושב שהוא מצליח... מצליח להיכנס ללב שלה, אבל הוא כן עושה פה הרבה דברים, כמו שהוא התחבר לקרייריסטים, כמו שהוא עושה הרבה דברים כזה עם אסטרטגיה, אני חושבת שגם פה הוא עושה את זה באסטרטגיה.
אני חושבת שהיא, אם מדברים על היימיץ', היימיץ' משחק פה חלק מאוד חשוב בזה שהוא מתקשר רק עם קטניס ולא עם פיטה, והיה איזה קטע, מה השנייה שבעצם פיטה והיימיץ' אומרים לה, אנחנו עושים את הרעיונות בנפרד, ויוצא הקטע שהוא אומר לה שהוא אוהב אותה והם לא הודיעו לה לפני זה, יש איזה מין, היימיץ' משחק משחק כפול?
הוא לא משחק משחק בכפול.
לא, רגע, אני
אעשה, אוקיי, סליחה.
הוא משחק שני משחקים, שמותו לא משחק בסופו, כדי להגיע לאותה תוצאה. אם בהתחלה זה היה בשביל לעשות את כל המשחק הזה של הנאהבים חסרי מזל כדי לעזור לקטניס, ועכשיו זה לעשות את המשחק הזה כדי להביא את שניהם הביתה, והוא מאוד רוצה לדעתי כרגע להחזיר את שניהם הביתה, הוא מאוד מושקע בזה, הוא מאוד מושקע בלהשאיר את קטניס בקווים, הוא יודע שאם פיטה נורא קל לעבוד, פיטה נורא מגויס למטרה הזאת, הוא כנראה יודע, פיטה באמת מאוהב בה, זה לא צריך לשחק עם פיטה בשלב הזה, הוא מאוד צריך להשאיר את קטניס בקווים האלה, והוא הבהיר את זה יפה מאוד, הוא הבהיר לה מה יפה מאוד, את תתנהגי כמו שצריך, את תקבלי פרסים, את תתנהגי כמו שצריך, את צריכה לנצח את המשחק.
יש שם גם את הקטע שהם בעצם מדברים באמת על היימיץ', זה שהיא חושב, היא מביאה הרבה רחמים עליו, שבעצם נכון. הוא היה צריך כל הזמן לאמן את כל מי שבא אחריו וזה, ואז היא בעצם חושבת על זה שאם היא תנצח, תצטרך להיכנס לנעליים שלו. שזה עוד הפעם העניין הזה שהיא מבינה שהיא עומדת לנצח, והיא עודפת מהר את המחשבה הזאת כמחשבה איומה. ובעצם אנחנו מבינים גם כמה היימיץ' וקטניס דומים, כן? ואז חשבתי על זה שהיה את ההתחלה שפיטה כל, כאילו, איפשהו הכיל מאוד את היימיץ' בזמן שקטניס ממש לא הכילה אותו, ואמרתי, האם פיטה הכיל מאוד את היימיץ' כי בעצם גם לא, בעצמו, היימיץ' מזכיר את קטניס, והוא מסוגל להכיל את קטניס. וזה למה הוא גם הכיל את היימיץ'.
כן. האמת שהיא באמת מרהרת הרבה על העתיד שלה ואיך הוא ייראה, כי היא אומרת כל החיי תהילה ובלי רעב, והיא תוכל לספק בשביל אמא שלה ובשביל אחותה, והם כולם יחיו בבית עם חימום, עם כל המותרות שיש להם. ואז היא אומרת, אני לא יודעת איך החיים שלי כאילו ייראו בלי הצורך לשרוד. היא ממש אומרת את זה, איך היום שלי ייראה.
נכון, יש שם משקטה כזה.
איך היום שלי ייראה שאני לא צריך כל יום לשבת ולדאוג לאנשים מסביבי. היא ממש נכנסת קצת כזה לפאניקה. היא אומרת, מה יקרה אם היום שאימא שלה לא תהיה יותר ופרים תעזוב את הבית והיא תצטרך להיות כולה לבד, ואז פתאום היא נורא מתחברת להיימיץ' שהוא יושב לבד עם האלכוהול שלו ושהוא לונר ושהוא צריך להתמודד עם כל המשחקי הרעב כל שנה.
נכון, אבל תוך כדי שהם מדברים בעצם על העניין הזה של ניצחון וכל זה, הם בעצם מתחילים לחשוב איך בעצם היימיץ' ניצח את המשחק, ואז הם מבינים לראשונה שהיימיץ' לא היה בחור הכי חזק במחוז, הכי חזק במשחק באותה שנה, הוא לא היה, הוא כאילו, הוא לא בן אדם חביב, אז בטוח הוא לא התחבב על הקהל, ובעצם מבינים את זה שהוא ניצח כי הוא היה מאוד חכם, ושלהיות חכם במשחק הזה זה יותר חשוב מלהיות חזק.
כן. האמת שרשמתי עוד נקודה, שאני אומרת כזה, אני קצת יודעת את התשובה, ואני אומרת, אם עצמי, אם עכשיו כאילו הייתי קוראת את זה ואומרת שוב, אני אומרת עצמי, קטניס מרהרת בעתיד שלה, אבל היא כאילו לא מרהרת על העתיד שלה ושל פיטה ביחד.
לא, היא ממש לא. היא יותר מזה, היא אפילו כבר מצאה לו תפקיד. אבל עוד לפני שהיא נכנסת בעצם כאילו לכל מאוד, הירורים האלה.
שזה מאוד מעניין, כאילו זה מעניין כזה, כי אנחנו בשלב הזה של הספר, אנחנו כזה, טוב, המשחק ייגמר, ויהיה מה שיהיה בין כאילו פיטה לקטניס, ואנחנו כאילו, סבבה, יהיה בסדר, נכון?
כן, אבל כל האירורים האלה, יש לציין שלפני שהיא נכנסת לכל האירורים האלה, בעצם מה שקורה זה שמגיע הערב, יש,
נכון.
יש הודעות, ובעצם היא בטוחה שלא קרה כלום. כל הזמן הזה אנחנו מדברים, הם בעצם בתוך המערה, יש סופת רעמים וברקים. שאגב, אם דיברנו בפרקים הקודמים על זה שאמרתי לך, האנשים שמנהלים את המשחק רוצים שיקרה ביניהם רומן, לא משנה מה, אני חושבת שנגיד, הם חושבים שהם עושים את הרעמים ואת הברקים בשביל שיהיה מלחמה קשה בין טרש לקייטו, אני חושבת שהסיבה שהם עושים את זה, זה נטו כדי לתת, למשוך זמן בשביל קטניס ופיטה, שיהיה ביניהם רומן.
כי שזה גם וגם.
שזה גם וגם, שזה משרת את שתי המטרות, ובעצם הם כלואים בתוך המערה הזאת, וכל הסיטואציה שאנחנו בעצם מדברים עליה
קורה. איפה המצלמות האלה נמצאות? יש עליהם רמקולים? מה קורה?
יש עליהם רמקולים.
איך יש עליהם רמקולים?
כי היא אומרת שיש את הצ'יפ
הזה. לא, יש את הצ'יפ של מעקב. טוב,
בטח זה מסתתר. בטח זה מסתדר.
איפה הרמקולים? איפה המצלמות?
בואי, יש שם טכנולוגיה לא נורמלית.
אני רוצה שמישהו יסביר לי את המכניקה של איך זה עובד.
יש שם אור, כאילו, יש שם צרעות, כאילו, שעושות לחזיות. מספיק שהם, לא יודעת, עשו מצלמות בגודל של זבוב שנכנסות, כאילו.
זאת אומרת לי, יש מצלמה על כל אבן במשחק. אני רוצה שמישהו יסביר לי.
שמישהו יסביר? רגע, אז באמת, יש את ההודעה. ובעצם קטניס בטוחה שלא קרה כלום, כי היה גשם סלפות ואין מצב שקרה שום דבר. ואז בעצם פיתה מודיעה לה את הרע מכל. לא יודעת אם זה הרע מכל, כי זה טוב, שבעצם טרש מת. וכנראה קייטו הוא זה שהרג אותו. ואז יש קטע ממש הזוי, שהיא מאוד עצובה הרי, כי איכשהו טרש נכנסה לחיים, ללב, הגיוני, הוא הציל אותה, וגם היה אכפת לו מהירו. ואז היא צריכה סוג של להסביר את עצמה לקהל, למה היא עצובה, כי היא לא יכולה להסתיר את זה. היא צריכה להסביר את עצמה גם לפיטה וגם לקהל, והיא צריכה לעשות את זה בצורה מאוד מאוד חכמה, כדי לא להיחשב חלשה, כדי שאף אחד לא כאילו במקרה יחשוב שהיא חלשה, ולא ישקיע בכסף. ואז היא בעצם מסבירה, וכשהיא מסבירה היא ממש מאכילה אותם כזה בכפית, זה ככה הרגיש לי, היא כזה ממש אומרת כזה, אני כואבת את, את המוות של... של טרש, כי הוא חס על חיי, וכי הוא גם כאב לו על רו, ורו הייתה בת ברית שלי, ובגלל זה אני כואבת את הכאב שלו. זה ממש מוזר לי שהיא כאילו ממש מאכילה אותם בכפית. זה מראה כמה הם לא מבינים את המורכבות של באמת של המשחק, כמה קפיטול הוא כזה, הוא כזה באמת צופה במשחקים בשביל הפן. זה באמת נורא.
מה שאומרים, אין שום סיבה שמועמד יהיה עצוב של זה שיהיה מועמד אחר שמת. זה כאילו מראה על חולשה.
כן.
ממש מנסה להחביא
את זה. היא מבינה את זה שהקפיטול רואה את זה כנטו פן, כשהמחוזות, אגב, לא רואים בזה פן, הם רואים בזה סבל בלתי פוסק.
כן. עוד נקודה אחת שיש לי רק להגיד על הראייה של העתיד של קטניס, שלא דיברנו עליה, זה שקטניס ממש אומרת שהיא לא רוצה להביא ילדים לעולם.
כן, נכון, רשמתי את זה גם, זה מטורף.
היא ממש אומרת כי אין הבטחה שהילדים של המנצחים לא יעלו בגורל של משחקי הרעב. וזה מין כזה, אתה אומרת כזה, וואו. כאילו, איך אתה... ובדוק, היא אומרת לך, בדוק, האנשים האלה יביאו את הילד של המנצחים, כאילו זה... יותר מדי מזל רע מעורב בכל הסיפור הזה.
האמת שלא שאני חשבתי על זה, לא על המזל הרע שמעורב לזה ולא על זה, אלא אמרתי, בונה ילדה בת 16 שנודרת נדר, היא אומרת, אני נודרת נדר שאני לעולם, לעולם לא אביא ילדים, כי אני לעולם לא ארצה שהם ייכנסו למשחק הזה. כל עוד יש את המשחק הזה,
נכון.
אין סיכוי שאני אביא ילדים. זה מטורף, היא ילדה בת 16. וגם, כאילו חשבתי על זה, שאנחנו ניכנס קצת לזה שאנחנו בישראל, האם יש לוחמים שבעצם עוברים מלחמה, עוברים איזשהו משהו, ובעצם מגיעים למסקנה שהם לא רוצים להביא ילדים כדי שהם לא ילכו לצבא, הרי היא עוברת שם איזשהו משהו שהוא...
אני חושבת שזה קצת שונה. בארץ, א', נגיד משפחות כאילו שיש להם ילד יחיד, יכולות לחתום על...
נכון, לחתום
על... את יכולה ללכת לו לקרבי, יש לך כאילו הרבה אופציות שהם מעבר לזה.
אבל תחשבי איזה טראומה מטורפת.
יכול להיות שיש כאלה שכן, אני לא יודעת, זה לא יפתיע אותי אם כן, יש יודעת גם הרבה אנשים עם כל מיני... מחלות או כל מיני רקעים שאומרים אני לא רוצה את הסיכוי של הילד שלי יהיה את זה גם.
וממש חשבתי על זה שדווקא אנחנו כישראלים כן יכולים להתחבר לעניין הזה, כי יש לנו צבא ויש פה מלחמות, והיא מפחדת משחקי הרעב, שזה בתכלס מלחמה, זה רולטה רוסית, אם ייקחו את הילד שלך למות.
אבל זה רולטה רוסית, זה לא מלחמה.
גם במלחמה זה רולטה רוסית.
אבל במלחמה יש לך,
הילד שלך הלך לקרבי, הילדה שהחלכה לקרבי, יש לה סיכוי למות בקרב. למות אפילו בעמדת שמירה, יש לה סיכוי.
יש לך סיכוי שאת למות מזה שיכול
להיות אותך ברחוב. זה לא אותו דבר. יש, אנחנו יודעים את זה שיש פה עכשיו מבצע, נכנסים לעזה, אנשים לא ישנים בלילה כאילו.
לא, לגמרי.
קיצר, אני ממש הרגשתי שאני ממש מבינה את הפחד שלה, למה הוא כאילו עצום, והסיבה היא שהוא כזה גדול הפחד, זה בעצם, יכולתי להתחבר לזה שזה מהמקום הזה של, כמו אנשים שהולכים לצבא, כאילו, כמו זה שיש אנשים שאומרים, עד גיל 18 לא יהיה פה, לא יהיה פה צבא. שאת אומרת לעצמך, אוקיי, אולי כשהמשחק הזה ייגמר, אולי אז אני אביא ילדים.
אולי.
וגם, אם מדברים על התפקיד של פיטה בחיים שלה, אז היא ממש שמה אותו בקופסה מאוד ברורה. היא אומרת, היא ממש בטוחה כלפי הרגשות שלה כלפי פיטה, ושהם לא יותר מידידות, ושהמקסימום שהם יהיו, היא ממש מציינת את זה, זה חברים טובים. שזה ברור לנו שהבחירה פה היא מובהקת, הבחירה היא גייל לחלוטין.
אני חושבת שזה בדיוק מה שהתחלנו, פתאום הרגשות שלה התחילו להתערר, ואז היא כזה, לא, לא, אני לא מסוגלת מולה עם זה עכשיו, אני שמה לייבל, חברים טובים, ואז היא ישר אומרת, מעניין מה גייל חושב על זה. כאילו, יש את הלייבל, אני לא יכולה לעשות שום דבר בלי שאני מדברת עם גייל, לפני שכאילו לא, בראש שלה, הרגשות שלה התחילו להתהפך, פתאום התחילה להרגיש משהו אמיתי בשביל פיטה, והיא אמרה, לא, לא, חברים טובים, יאללה, כאילו, חותמת סוגרת את זה, ולא מוכנה לפתוח את המגירה הזאת יותר. חוד ככה אני קראתי את זה.
אוקיי, אנחנו ממשיכים באמת, בהמשך של הפרק, מה שאני אקרא, יש את כל העניין הזה של שהם מחליטים שהם אוכלים, ויוצאים לצוד, שזה עוד הפעם שם את פיטה באור מאוד לא טוב, כי הוא לא צייד, לא רק גם מדגישים לנו כמה הוא לא מהתפר, הוא בא מבית עשיר וטוב, כאילו לא יודעת אם עשיר, אבל לעומת קטניס, ובעצם הוא ליאביליטי, כאילו משקל מאוד כבד על קטניס.
כן, הוא עושה הרבה יותר מדי רעש, הוא מבריח את כל החיות בעצם, ואז היא קצת מתעצבנת עליו, היא קצת כזה, מאוד כזה כבר, די, אני לא יכולה, אני צריכה להתפצל.
כן, נכון, אבל יש קטע שהיא כאילו אומרת, אוקיי, הוא בלתי נסבל, אני חייבת לפצל אותו ממני, ואז היא אומרת, לא נעים לפגוע ברגשות שלו, אז היא כאילו מנסה לשקר, אבל הוא מבין את זה מאוד מהר. הוא כאילו אומר, הוא אומר, טוב, אני מבין שאנחנו לא נצוד כל עוד אני אהיה פה, אני מבין את זה שאני צריך לעשות משהו אחר ולתת לך לצוד בשקט, ופה זה רגע שזה ברור לי, שאם פיטה מבין כל כך מהר כמה היא משקרת, אני אומרת לעצמי, אז איך הוא לא, כאילו, האם הוא לא מבין שזו הצגה, או אולי הוא כן מבין שזו הצגה? אולי זה אסטרטגיה של פיטה? אולי הוא כן מבין שזו הצגה, והוא לא מוכן לקבל את זה, או הוא לא בשל לקבל את זה, או אני לא יודעת. אני לא יודעת מה עובר לו בראש. או אולי הוא אומר, אני מקבל את זה שזו הצגה עכשיו, אני בטוח שאני אשכנע אותה אחרי זה. באיזה שלב זה יהפוך להיות אמיתי, אני בטוח בזה. מאוד בטוח בעצמו יכול להיות, אני לא יודעת.
אז פיטה עושה דבר מעצבן. כאילו פיטה הוא הדבר הכי מעצבן בפרק הזה. היא כן, קדניס ללמדת אותו כזה, איזה קריאה של איזה ספור, והיא אומרת, היא אומרת שאומרת, קשה להתרחק ממנו, כי אני יודעת כמה הוא
חלש.
כמה הוא חלש, יש לו איזה סכין אחת שהיא נתנה לו, שהוא גם לא באמת עדיין יכול ללכת כמו שצריך, והיא אומרת לו, תקרא לי אם קורה משהו, כאילו, יש לנו את הקריאה הזאת, אנחנו קוראים אותה מדי פעם, כדי לראות שהכל בסדר.
נכון, זה מגניב גם שהיא משתמשת ברובני חקיין, שהיא,
כן.
יש פה שימוש בו.
ואז היא בעצם הולכת, היא צדה כמה ארנבות, היא ממש גאה בעצמה, היא אומרת, סוף סוף היה שקט מסביבה, היה אפשר להתרכז, היא שמעה את כל החיות חוזרות ליער. ואז היא מתחילה לחזור, היא עושה את הקריאה שלה, ופיטה לא עונה. לא עונה. ואז ברור מה שעובר לה בראש זה כזה, אומייגד, משהו קרה לפיטה, והיא צועקת, פיטה, פיטה.
נכון, גם הייתה לה את החוויה של רוע, אז אין ספק שהיא בטראומה מטורפת.
ואז הוא יוצא בנונשלנטיות שלו מהשיח, וואו, מה את רוצה? לא, אני כאילו איבדתי את זה בפרק, אבל הייתי כזה, כמה אידיוט אתה יכול להיות?
אבל זה לא, אני לא חושבת שהוא אידיוט, אני חושבת שהוא אפילו קצת נהנה מזה במלכאות, הוא פעם ראשונה בעצם ראה מקטניס רגש מאוד אמיתי על פחד אמיתי אמיתי שהוא יקרה לו משהו. אני חושבת שהוא קצת נהנה מזה, היה פה איזושהי הנאה סדיסטית קצת, אבל הנאה.
לא בסדר.
ואז הוא בעצם אומר לה, לא שמעתי את הקריאות שלך כי הייתי בזרם של הנער, והסיבה שפשוט לא צייצתי זה כי לא שמתי לב שהזמן עובר, אני פשוט לקחתי מלא גרגירי יער.
כן. אז היא כועסת עליו, היא אמרה שאם מסכמים ממשהו, אז מסכמים ממשהו, הוא מבין. ואז היא בכלל מחפשת סיבות איתו בזנה, ואז היא אומרת לו,
שזה מדהים, כי זה סופר נשי, כאילו. אני אוהבת כמה זה נשי.
ואז היא כזה, גם אכלת את הגבינה בלעדיי, נכון? ואז הוא כזה, מה את רוצה אם אני לא אכלתי את הגבינה? ואז הוא כזה, אכלת את הגבינה, אני שמתי לב, פשוט תגיד לי שאכלת את הגבינה, ואז הוא כזה, לא אכלתי את הגבינה, מה את רוצה? ואז היא כזה, טוב, בסדר, ואז בום!
לא, ואז היא מסתכלת על הגרגירים, שהוא בעצם אסף.
נכון.
והיא אומרת, משהו מוזר בגרגירים האלה, אני שומעת את אבא שלי צורח בראש שלי, לא לגעת בזה, המבנה הגנטי שלהם מוזר, זה לא מה שרוח לה, אני בטוחה ב-100%, שזה מראה אגב שהם הוסיפו את הדבר הזה. זה לא היה בתחילת המשחקים, והם הוסיפו אותו, הם חשבו על זה, על דרך מאוד מעניינת.
לא יודע, יכול להיות שזה היה שם והיא לא לקחה אותם עד עכשיו.
הם היו כבר באזור הזה כל כך הרבה פעמים, היא כבר אכלה גרגירי יער לאורך כל הספר, אני מאוד חושבת ששתלו את זה שם.
יכול להיות. אז כן, אז הגרגירים נקראים רוש לילה, והם רעילים במיוחד. אתה אוכל אותם, אתה מת עוד לפני שהם מגיעים לקיבה. ואז
יש השמעה של תותח.
כן. ואז קייטניס מחברת מהר מאוד את כל זה, והיא אומרת, איך לא עליתי על זה קודם? רואים את המסוק, כמה מאות מטרים מהם לוקח את פני שועה למעלה והולך. ואז כזה, פתאום מאוד נבהל, הוא חושב שקייטו כאילו 2 מטר מהם, וכזה, מנסה להתארגן לקרב וזה וזה, ואז קייטניס אומרת לו, אתה הרגת את פני שועל.
עכשיו זה יפה, למה בעצם הוא אומר, למה היא אומרת לו, אתה הרגת את פני שועל? כי זה פה היא חולקת לה גם סוג של כבוד, כן? היא אומרת, היא לא טיפשה, היא מסתכלת תמיד מה אחרים עושים, ואז היא עושה, כמו שהיא גונבת קצת מהגבינה ובורחת, לא לוקחת הכל וזה. והיא בעצם ראתה את פיטה, לוקח את האוכל הזה, והיא הייתה בטוחה ב100% שהוא כבר אכל את זה במשך כל הזירה, יודע מה הוא עושה, ובעצם היא שמחה עליו שהוא ידע מה הוא עושה, והיא אכלה את זה ומתה. וזה מטורף, זה באמת, היא מתה מהרמומיות.
שזה בעצם סופה של פני שועל, שבאמת דמות ש... שאהבנו, ובאמת הרמומיות שלה הרגעות.
שיכלה לקחת את משחקי הרעב, לא פחות ולא יותר, היא הייתה מתמודדת, וזה נראה לי ההריגה הראשונה של פיטה.
גם, זה הריגה
הראשונה. לא, בעצם אולי הוא גם הרק את הזאתי.
נכון, אבל היא כבר...
אבל זה לא באמת הוא, כן, נראה לי ההריגה הראשונה שלו. מעניין גם אם הצופים, כאילו, אם הסטטיסטיקות יספרו אותו כמי שהרג אותה.
אנחנו נצטרך לחכות ולראות. יאללה. בינתיים.